חי, המהדורה המרכזית. עם אבי נמרן. ערב במהדורה המרכזית, גשמי הברכה שיורדים ביממה האחרונה ברחבי הארץ יוצרים ברחבי הערים, במרכז הארץ הצפות, רחובות רבים חסומים, תקלות בחשמל, גם בולען אחד גדול שנפער באדמה, עצים שקרסו ובעיקר הרבה מאוד חסימות כבישים מופקקים. לפחות על פי החזאים, הגשם ימשיך לרדת גם מחר ולאט לאט תיחלש בהדרגה במהלך השבת. האימותים בין כחול לבן לליכוד לא רק שלא נרגעים אלא עולים שלב. היום ראש הממשלה מאשים את כחול לבן בכך שהם לא מכבדים הסכמים, וכשזה המצב אין ספק שאנחנו בדרך לבחירות, אומר ראש הממשלה, ופעם ראשונה מסמן את המטרה יציאה לבחירות. כל השאלה אם ביום רביעי הקרוב שתעלה הצעה לפיזור הכנסת שיציע יאיר לפיד מהאופוזיציה יהיו לה תומכים גם בקרב חברים בקואליציה. נמתין ונראה, נדבר על זה עוד מעט. גם על הקרע בין החרדים לבין כחול לבן שהולך גמור ומתרחב, האם הסקרים הם שקובעים עכשיו את המדיניות? בהמשך המתקפה של ימינה על שס, גם על יהדות התורה, על כך שחוק הגיור אינו מקודם והם נותנים לבגץ להכשיר בעתיד גיורים רפורמיים, מה האמת בסיפור הזה? כל אלו בהמשך המהדורה המרכזית, העורכת הראשית אסתי פלד, על הביצוע הטכני אורי כהן, באולפן אבי ממרן. שלום וערב טוב לכם, עוד מעט נדבר על מזג האוויר הסוער בחוץ, אבל מתחיל להיות סוער גם בפוליטיקה, וכשסוער בפוליטיקה אנחנו פותחים עם מנחם גשייד. שלום, ערב טוב.
ערב טוב.
אז כחול לבן והליכוד באימותים כבר בלתי פוסקים כמה חודשים, אבל אנחנו ברגע השיא, כי אנחנו ממש קרובים לפיזור הכנסת, או באמצעות חוק פיזור הכנסת, או בהיעדר תקציב בעוד פחות מחודש, והכנסת תפוזר מאליה. לאן הסיפור הזה הולך, מנחם, להערכתך?
תראה, אני חושב שאנחנו במערכת בחירות מתמשכת כבר שנה וחצי. השאלה היותר מעניינת זה מתי נלך לקלפי. זה לא שאנחנו בפתחה של מערכת בחירות או אחרי מערכת בחירות, עוד לא נחתם, לא שלא יבש היה הדיו, עוד לפני שנחתם ההסכם הקואליציוני בין כחול לבן לליכוד, אז כבר התחילו לחשב את קיצה של הממשלה הזאת. היא ממשלה שלכאורה לא היה לה שום סיכוי, משום ש... אני חושב שאף אחד מהצדדים לא באמת רצה בקיומה לאורך זמן. אני לא בטוח שהכנסת תתפזר בעקבות אי אישור התקציב ב-23 לדצמבר. אני גם אזכיר לך שבעבר כבר עבר חוק לפיזור כנסת, כולל, כמו שאמרת בפתיחת המדורה, של חברי כנסת מהקואליציה שהצביעו בעד, וקמנו בבוקר והתברר שמופז נמצא בתוך הממשלה. לבנימין נתניהו לא בטוח שטוב לו ללכת לבחירות מיידית כרגע. אני חושב שהוא היה סוחב עוד כמה חודשים, אבל לא כל דבר בשליטתו. אז אני חושב שעל השאלה הספציפית, מתי הולכים לקלפי, גם ביבי נתניהו לא יודע.
אין תשובה חד משמעית, יש כמה תחנות יציאה, ואתה אומר נתניהו יזרום לפי הצרכים שיהיו לו הכי טובים.
לא, כן, הוא יזרום, זה בטוח שהוא ירצה לזרום. השאלה אם הזרימה תלך בעקבותיו גם כן. תראה, לנתניהו יש בעיה פוליטית מרכזית אחת. אם אנחנו רגע מתנתקים מהנושא המשפטי, שיש לו את החוקים משלו ואת השעון משלו, והוא לא מתחשב בשעון הפוליטי. מבחינה פוליטית, הבעיה המרכזית שלו זה הציבור שכועס בנושא הכלכלי. לא בהכרח שצודקים שכועסים עליו, אבל בדרך כלל מתעלים כעס למישהו, למנהיג, למישהו...
בסוג של מרד, הייתי אומר, בשלטון, במנהיג הנוכחי.
כן, זה יותר כעס ותסכול של אנשים, שכשיש להם הזדמנות הם מוציאים את זה על מישהו. נתניהו לא אשם בקורונה, המצב במדינות אחרות לא יותר טוב.
הנה, ולכן... טראמפ חטף בגלל הקורונה הפסד.
אפשר בהחלט שיכול שאם לא, אילולי הקורונה, באמת טראמפ לא היה מפסיד את הבחירות, ונתניהו יודע שזה יכול לקרוא גם לו. ולכן מרץ זה קצת קרוב לו, כי
כדי להתארגן. בסביבת
ראש הממשלה משוכנעים שאם באמת במרץ או באפריל יתחילו לחסן פה בכמויות, אז האנשים יראו את האור בקצה המנהרה, יהיה יותר קל להחזיר אותם להצבעה שבטית שהם רגילים, ולהביא לידי תוצאה רצויה מבחינתו של נתניהו.
מנחם, אחד הדברים שבין היתר אתה אומר, נתניהו מבין שיש קורונה כרגע, המצב הכלכלי לא טוב, ובשבילו זה לא משהו לצאת עכשיו לבחירות, אבל בואו לא נשכח שאחד הסימנים הגדולים שמעידים על המציאות הזו, זה הסקרים שנותנים לבנט מעל 20 מנדטים, שזו מפלגת קורונה כרגע. זו לא מפלגת ימין, זה לא ימינה, זה לא ציונות דתית. זאת מפלגת קורונה נכון לעכשיו.
תראה, אני לא חושב שבנט יהיה באזורי החיוג, שהוא יכול מהם ביום פקודה להשקיף לכיוון חשיבה להרכיב ממשלה. בנט הוא בחור מאוד מאוד מוכשר, חרוץ, נמרץ. הוא הוכיח את עצמו באופוזיציה כאחד שמצליח ליצור כותרות וגם צודקות וממוקדות יותר מאשר, סליחה, באופוזיציה, יותר מאשר בקואליציה. אם אתה מסתכל מאז שהוא נכנס לפוליטיקה, הוא תמיד קיבל בקלפי פחות מאשר בבחירות, בהסקרים.
כן, זה נכון. זה נכון, אבל לפחות הסימנים שנתניהו צריך לקרוא רק מהסקרים, כבר מעידים שיש פה איזה שינוי מגמה. גם אם בקלפי בסוף לא זו תהיה בהכרח התוצאה.
תרשה לי לנחש שבפתק הקטן שיש לנתניהו על השולחן, בנט הוא לא בראש רשימת הבעיות שלו. הוא יודע איך לטפל בפציינט הזה, הוא טיפל בו, הוא מטפל בו בכישרון די רב, הוא מצליח לשתות לו את המנדטים בקשית, אבל מאוד מאוד ממוקד. אני לא חושב שבנט יכול למצוא את עצמו, ואני אגיד לך עוד יותר. ביום של קלפי, ביום של פקודה, אני לא רואה את אזרחים במדינת ישראל שבשילים להצביע לרשות ממשלה ליהודי עם כיפה. אולי לא נשמע כל כך טוב הניסוח הזה, אבל אני עומד מאחוריו. כלומר, אם יש היום המון אנשים שבסקרים רואים שהם באים מהמרכז, מכחול לבן, לכיוון סוג שכמו שאמרת, מפלגת קורונה, הם בסופו של יום מאחורי הקלפי לא ייתנו לו את הכל שהוא כל כך חושב שהוא מצפה לו, כי בסוף מגיע מערכת בחירות ומסרים מתחדדים גם בנושאים אחרים, ואל תשכח שאם יש לו את הקהל הבסיס שלו, כן. שהוא הרי מנוגד בכל נושא למצביעי כחול לבן. אני לא רואה איך הוא מצליח לגשר על כל הפערים האלה לפרק זמן ארוך יחסית, למערכת בחירות ארוכה יחסית, ומצליח להישאר על אותם אזורי חיוג.
מנחם, דבר נוסף, בסוף זה לא משנה כמה מנדטים יביאו המפלגות, אלא זה מאוד משנה מפת הגושים, ראינו את זה. זה בעצם הסיפור של הבחירות בישראל בשנה וחצי האחרונות, ובנט גם לא אומר שהוא הולך עם נתניהו, זה גם כאב ראש כזה או אחר.
בנט לא אומר שהוא הולך עם נתניהו, בגלל שהוא רוצה שנתניהו יגיד שהוא הולך עם בנט. תראה, נתניהו באמת נמצא בעין כניסה מול בנט, ופה נתניהו שוגה פוליטית שגיאה חמורה, משום שהוא היה צריך ללמוד, הוא וסביבתו הקרובה, להכיל אותו ולהכיל את שקד, ולדעת שזה תמיד יותר טוב לו, מאשר באמת להתנהל מול כחול לבן, ואתה רואה מה שקורה, שהם כל יומיים מתקוטטים על משהו אחר, ולכן אני גם לא אופתע אם בסופו של יום הם יגיעו עוד פעם לידי איזה פשרת האוזר או לפשרת הנדל או לפשרה שאני לא יודע איך יקראו לה ויתחו את זה בעוד 100 יום, כי גם בני גנץ לא מחכה לו, אף אחד לא מחכה לו עם זר של שושנים בפתחה של מערכת בחירות. הוא רק פוחת והולך. הצמרת במפלגה שלו, כמו שכולנו יודעים, הם מתחילים שם מתחים גדולים מאוד. הוא מותש. הם רואים שהם, מה שנקרא, הצליחו לגרד את כמעט את השלטון פעם ועוד פעם, אבל רק יורדים. ולכן אני לא פול מהכיסא. זאת אומרת, בוא נאמר ככה. לו היום בני גנץ יודע שאם הוא מתפשר עם נתניהו על נושא הבחירות, רוב מפלגת כחול לבן נשארת איתו בקואליציה ולא פורשת פרישה נוספת ומעדדת, הוא היה נשאר. אין לו סיבה לצאת החוצה.
הפיצול בכחול לבן גם הוא...
אני לא בטוח, שהוא באמת יישאר במערכת הבחירות הבאה, לא הוא ולא אשכנזי. הם לאט לאט מעכלים את המעבר הקשה בין היותך פופולרי כרמטכ"ל והנחיתה הרכה שאתה מתקבל בה לבין זה שאתה צריך למצב את עצמך כמנהיג. זה אירוע אחר לגמרי, סיפור אחר לגמרי, יכולות אחרות לגמרי, ואם אתה רואה באמת לאורך ההיסטוריה, הרמטכ"לים באמת הגיעו...
לא היו, לא היו הפוליטיקאים הכי חדים בקלמר.
יכול להיות שהם טובים כרמטכ"לים הכי חדים, אבל זה לקחת מישהו שמתעסק במקצוע א',
כשאתה מעביר אותו לפוליטיקה, הוא מאבד את היכולות שהוא מכיר ושעליהם הוא גדל, ולניסיון שלו אין כמעט שום ערך.
יש גם משהו באזרח הישראלי הממוצע שהוא פוגש לצורך העניין רמטכ"ל במסעדה. הוא בתוך תוכו יודע, הבן שלי, האח שלי, נמצא שם תחת חסותו בצורה כזאת או אחרת.
הוא אחראי.
אמר פעם בני גנץ לחבר קרוב שלו, לא באחד הסבבים שהיה פתוח המסעדות לאיזה כמה ימים, והוא במקרה נפגש עם חבר במסעדה. אז הוא אמר לחבר, תשמע, כשהייתי רמטכ"ל והייתי חוצה את המסעדה, כמו שחציתי עכשיו להגיד לך שלום, אז היו נעמדים כולם, חלק מוחאים לי כפיים, חלק מבקשים להצטלם איתי, חלק... אני עכשיו חציתי את המסעדה, אף אחד לא קם אליי. עכשיו, הוא לוקח את זה אולי ברמה האישית הקשה יותר, אבל בעצם אף אחד לא מתעלם משר ביטחון, כן. ואף אחד לא, סליחה, אף אחד לא מתעלם ממנו עכשיו, אף אחד לא מחא לו כפיים אז. מחאו כפיים לרמטכ"ל, ולשר ביטחון לא מצטלמים איתו.
כן. מנחם, אם תקום מפלגה בבחירות הללו, מפלגת קורונה אמיתית, סוג של עוד מפלגת מרכז, אחרי שאנשים התאכזבו מגנץ, זאת לא תהיה מפלגת רק לא ביבי. זאת תהיה מפלגה שאומרת, אנחנו עכשיו רוצים להילחם למען העצמאים, למען הסחירים, זה מה שמעניין אותנו, לא מעניין אותנו דת, מדינה, ימין, שמאל, ביבי השם, לא השם, זאת המפלגה, מי שרוצה שיצביע. מה הסיכויים?
לא גדולים במיוחד. ואני אגיד לך למה. שתוקם מפלגה כזאת, סביר להניח שתתמקד סביב הנושא הזה, אבל שאמרתי לא גבוהה במיוחד, התכוונתי לכמות המנדטים. כי צריך לחלק את הסיפור הזה לשניים. אין מפלגה שיכולה לקום ולהציג איזשהו אג'נדה או חזון בנושא של הקורונה, כי היא לא יודעת איך הקורונה תתנהג. ולכן אין טעם, אתה יכול להציג איזשהו שקף שבעוד שבוע מתברר כלא נכון. וזה יכול להיות לכיוון הטוב מבחינת הקורונה ולהפך מטוב. לעומת זאת, אז מה היא יכולה להגיד? היא יכולה להגיד, אנחנו ננהל את האירוע הזה יותר טוב. אני מסופק אם מישהו יצליח לרכוש את אמונם של אזרחי ישראל, במיוחד כשכל העולם סובל מאותה בעיה, ואתה לא מוצא מדינות ספציפיות שאפשר לומר שהם עשו את זה בענק, כשאתה אומר, תשמע, אם היו מתנהלים פה ככה, אז גם בישראל היינו יכולים לעשות את זה. ועדיין ברור שאפשר היה להתנהל אחרת, ברור שקבינט הקורונה לא מתפקד כמו שהוא צריך היה לתפקד, ברור שהוא נתון ללחצים פוליטיים, ברור שהם נופלים, מצד אחד לוקחים פרויקטורים ולוקחים אנשים ולוקחים מדי הרבה דעות, ומצד שני הם לא מצליחים לקבל את ההחלטות כמו שצריך, ויש מה לשפר, אבל להגיד שמפלגה כזאת עכשיו תהפוך להיות באמת איזשהו משהו שתגרוף 25-30 מנדטים, אני לא רואה את זה קורה.
טוב, אז בוא נחתום רק עם המפלגות החרדיות במילה אחת. הם עדיין סוג של הגדרה של חלק מגוש הימין. אין אופציה אחרת, אתה חושב שמפת הגושים או הבחירות הקרובות?
אני חושב ודאי שיש אופציה אחרת. אני לא חושב ש...
לא, זהו, זה מה שאני שואל.
לא, אני חושב שהתעדוף שלהם יהיה באמת באזורים המוכרים, לא בגלל, אין הרי באמת ימין או שמאל בסופו של דבר, אבל אתה יודע, יש שותפות ארוכת שנים, וזה נוח, יחד מצד שני, אני לא חושב שמחר תהיה אופציה אחרת, שהם או יקבלו יותר, או שהם...
למה, אם נתניהו מקבל 25 מנדטים, הכל פתוח. גם הצד השני יכול להרכיב ממשלה בלי ערבים, ולכל החרדים.
כמו שאתה אמרת, הכל פתוח, גם לדעתי, גם מבחינת המפלגות החרדיות, והכל פתוח. כשהכל פתוח, הוא פתוח משני הצדדים. הוא לא יכול להיות פתוח רק מצד אחד.
טוב, מעניין.
כמובן שיגידו שזה לא יקרה וכולי, אבל גם הבטיחו לנו בממשלת לפיד שלא יישבו בעולם עם נתניהו, ואנחנו זוכרים את הכותרות. אני אישית, אני רוצה להגיד לך שאני אישית, כשיער לפידה בקואליציה, וכשאני כותב תורים בעיתון המודיע, אני באיזשהו שלב גם השתכנעתי שבאמת לא ישבו יותר עם נתניהו. אני לא האמנתי שזה יכול לקרות ביום אחד המהפך הזה. אני טעיתי בגישה הזאת.
אם בני גנץ יושב עם נתניהו, כולם יכולים לשבת עם נתניהו. מנחם, לסיום, מילה אחת על הקורונה. הסיפור הזה נרגע, עולה, יורד. אתה מבין טוב גם בשוק התרופות. אתה מאמין בחיסונים האלה? זה הסיפור?
כן, בוודאי שאני מאמין בחיסונים. ככל שהחיסון הוא טוב, בוודאי, מה השאלה?
כלומר, זה היעד. היעד כרגע...
כולנו קיבלנו
חיסונים. זה לסחוב זמן עד שיגיע החיסון.
אני חושב שזה גם סוחבים זמן, ואני חושב שזה גם מתאזן פחות או יותר, כי אם אתה מסתכל על המספרים, כולל בערים החרדיות, ואתה רואה מה צפו לנו ומה קורה, ואתה רואה שזה אין שום קשר בין הצפי לבין מה שקורה בפועל, אז אפשר, יש שגידו שהם לא מאמינים בחיסון נהדר, יש שגידו שכן מאמינים, יש שיגדירו את זה כך, יש שיגדירו את זה אחרת. המציאות מראה שהקורונה פחות קשה מאשר... הייתה קודם, זאת אומרת, מבחינת קצב ההדבקה וכו', ולא קרה שום דבר. אבל אין ספק שבסופו של דבר חיסון אמור לפתור את הבעיה. וכמו שאנחנו התחסנו על הרבה הרבה דברים, וכל אחד שנולד מקבל חיסונים על הרבה דברים, יקבלו גם חיסון בעניין הזה. ובעזרת השם הסיפור הזה ייפטר.
אוקיי, מנחם גשאי, תודה רבה לך, ושבת שלום, בהצלחה.
שבת מבורכת, בשורות טובות.
אמן, ערב טוב. עכשיו אנחנו עם חבר הכנסת מתן כהנא מימינה, שלום ערב טוב.
שלום אבי.
אז הסקרים ממש מעניינים, דיברנו על זה גם השבוע עם חבר הכנסת סמוטריץ', אבל אתה היום יוצא, מצטרף אליו למתקפה או לדרישה או לקריאה, תבחר את המילה הנכונה. בכל זאת, בימים האחרונים כן למצוא את הדרך להניח על שולחן הכנסת חוק גיור כזה או אחר, כדי למנוע מבגץ לומר את עמדתו בנושא. יש היום בכנסת רוב לחוק גיור כמו שהחרדים רוצים שיהיה?
תראה, אני אגיד לך משהו. אנחנו נמצאים עכשיו בנקודה מאוד מאוד בעייתית. ביום שני הקרוב יש דיון בבגץ על עותרת שכבר 15 שנה לצורך העניין גוררים אותה, שהיא רוצה שיכירו בגיור רפורמי שהיא עשתה בישראל כגיור שתופס. עכשיו, המצב החוקי הוא שכיום במדינת ישראל אין חוק גיור, אין חוק שקובע מה זה גיור, ולכן בסבירות גבוהה מאוד מההיכרות שלנו עם בגץ, בגץ ביום שני הקרוב עלול להחליט שבמדינת ישראל גם גיור רפורמי שנעשה במדינת ישראל הוא גיור שתופס, וזה יהיה רעידת אדמה. וכל מה שאני מבקש מאריה דרעי, ואל תיתנו לזה לקרות במשמרת שלכם, אנחנו לא בקואליציה, אנחנו לא יכולים להשפיע. אני אומר לאריה דרעי, אתם צריכים לעשות משהו כדי שבגץ יבין שהכנסת והממשלה מתכוונים לחוקק חוק גיור. אחרת בגץ ייכנס לוואקום הזה. ואני אומר לאריה דרעי, אל תיתן לדבר הזה לקרות במשמרת שלך.
אוקיי. אתה יודע, כמה שאלות בעניין הזה. קודם כל, ודאי שצריכים לעשות הכל כדי שאירוע כזה לא יקרה. ומצד שני, יש התנהלות בכנסת שקשה לעמוד האם הכנסת הנוכחית בכלל יודעת לחוקק משהו. עזוב גיור. עוד הרבה לפני הגיור, לחוקק בכלל משהו, לא כזה בטוח. יש קרע בתוך הקואליציה, שזה פשוט לקרוא לאריה דרעי, אני לא יודע בדיוק עכשיו, לדרוש איזשהו תקציב בלתי נתפס לעולם הישיבות, משהו כזה לא ריאלי, זה דומה לזה, זה אחד. שתיים, אין חוק שמקובל על כולם. בוא נניח שבסדר, הקואליציה תתעלה על עצמה ותצביע, אבל אין חוק שמקובל על כולם.
אתה יודע מה אני אומר? תראה, יש את מתווה ניסים שמשה ניסים כתב אותו לבקשת ראש הממשלה. לפחות בציונות הדתית יש לא מעט רבנים שתומכים במתווה הזה, ואני אומר פה, גם אם נדרש לעשות בו איזה שהם שינויים, אני מגיע מלב ליבה של האורתודוקסיה ההלכתית, בסדר? בשביל זה אני גם נאבק את המאבק הזה. יש מתווה. עכשיו אני אומר, בואו, דבר ראשון, אתם יודעים מה? שיגיע לוועדת שרים ביום ראשון, שיעלה לקריאה טרומית ביום שני, משהו שיסמן לבגץ, שימו לב, אין פה וקום, הממשלה והכנסת מתכוונים לטפל בזה. אבל אם עכשיו, שס, שהם יושבים בקואליציה, הם שחקנים מרכזיים בקואליציה, לא יעשו כלום בימים שנותרו עד הדיון בבית משפט, אז בית משפט יפסוק שבגיור רפורמי שנעשה בארץ הוא גיור, וזה חמור מאוד בעיניי.
אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרת, אתה יודע, בכלל, עזוב, חוק הגיור, הבנו את העמדה, והלוואי ויקרה משהו, כי מתווה ניסים לא מקובל על כולם, ו...
אני יודע, אבל בוא, אתה יודע מה, בוא נתחיל, ואחרי זה בין קריאה, זה יגיע לוועדה, בין קריאה שנייה לשלישית, יהיה זמן לטפל בזה, אבל כל עוד שס ישירו את זה בוואקום עכשיו, אז יהיה רע מאוד לדעתי.
תגיד, מה העמדה בכלל של הבית היהודי? עזוב, כבר לא זה לא בית יהודי, אתה ראי ימין חדש ויש ייחוד לאומי, אז את העמדה של סמודריץ' שאנחנו מכירים בעל פה, לבאשר לעמדה שלכם בכלל מול התפיסה הרפורמית, מול ההנהגה הרפורמית, קצת קשה להבין, כי אתה מדבר כמו שאנחנו שומעים עכשיו, ואני אקריא לך ציטוטים של בנט על הרפורמים, אני בטוח שאתה מכיר אותם גם, לא צריך לחזור עליהם, אתה תגלה כיוון אחר לגמרי.
אבי, אנחנו בעד אהבת עם ישראל. אהבת עם ישראל וערך אצלנו. ערך,
אז בסדר? למה שגיור רפורמי יהיה פסול?
הרפורמים הם חלק מהמשפחה שלנו, אבל אני אומר בו בצורה מאוד ברורה. הגיור שלהם הוא על פי הלכה, הוא לא תופס. הוא לא תופס. ואני חושב שאסור לנו במדינת ישראל לקבל גיור רפורמי. ועדיין אני אומר, זה ויכוח בתוך המשפחה, בסדר? זה ויכוח בתוך המשפחה.
אבל אחד הדברים שהרפורמים בעצם מאוד מאוד רוצים זה דווקא את ההכרה הזו שאתה אומר הם לא לפי ההלכה, אז אתה אומר עמדה מאוד מאוד ברורה, אבל אי אפשר להגיד גם הם לא לפי ההלכה וגם להיות בעד מתווה הכותל, וגם להעביר תקציבים לכל מיני ארגונים רפורמיים, וגם להיפגש עם ההנהגה הרפורמית בארצות הברית, וגם לומר שאנחנו צריכים לעזור לרפורמים יותר ככה בנושא ארץ ישראל, מדינת ישראל, להכיר להם את ארץ ישראל, אבל חבר'ה, אתם לא יודעים מה זה הלכה, אתם לא לפי הלכה, אנחנו מתנגדים לכם בהלכה. הצד החרדי אומר, לנו ולרפורמים אין כלום, מטוב ועד רע. אנחנו, כואב לנו שיש יהודים שהגיעו למצב הזה. אם אני אמצא אדם רפורמי ברמה האישית, אני אנסה לקרב אותו, לדבר איתו, לעזור לו, אבל מול הממסד הרפורמי, אין לנו מגע, לא פגישות, לא היכרות, שום דבר.
אתה לא יכול מצד אחד לשדר שכשאני אפגוש את אותו אדם הבודד, אני אקרב אותו ויחבק אותו, ומצד שני להתעלם מהם בצורה הזו. עכשיו אני אומר,
בטח שאני יכול.
רגע, אז אני מציג עמדה אחרת. גם אם מורכבת, העמדה אומרת ככה. הם אחינו, אנחנו אותה משפחה, אבל אנחנו לא יכולים לקבל את האופן שבו הם מגיירים, כי זה גיור שלא בהתאם להלכה, ולכן אנחנו לא יכולים לקבל את זה.
אתה מכיר ברפורמי, הכרה במושג שנקרא יהדות עם זרם רפורמי. אתה מכיר בכלל דבר כזה?
אני לא...
שמבחינתך זה יהודי חילוני לכל דבר.
אני עכשיו, אני לא מתעסק בזה, היהדות היא מאוד ברורה מה זה יהודי. בסדר? נולד לאם יהודיה או עבר גיור כהלכה. זה יהודי.
נכון. עכשיו, יש, אז אני אומר לך, יש יהודי שנולד לאם יהודיה ואומר לך, אני רב, אבל אני בא לבית כנסת בשבת עם אוטו, אבל אני רב.
אני לא,
מי קבע שהתורה נמצאת אצלך, חבר הכנסת כהנא? אתה קנית את התורה? זה מה שהם אומרים, זה המילים, אני מצטט לך.
אנחנו יהודים אורתודוקסים שמאמינים בתורת משה אמת, תורתו אמת, אנחנו מאמינים במעבר התורה בדורות בין החכמים, קיבל תורה מסיני, משרה ליהושע, יהושע, אנחנו מאמינים, אני מאמין בזה על מלא.
ברור לגמרי, אתה יודע, אני בסך הכל מנסה להוביל.
רגע אבי, והשמיכה, והדרך שבה הרבנים הוסמכו לאורך הדורות, וככה עברה השמיכה הרבנים מדור לדור, ואני חושב שכן, היה שמה... כשהתחילה הרפורמה הזה, בעיניי הם לקחו הצידה, אבל הם אחינו, ואני אומר, אני לא יכול לקבל את הדרך שבה הם מגיירים.
כן, אני מנסה בסך הכל להוביל את השיחה הזו גם לעניין הרעיוני שמועד מאחורי הסיפור הזה, כי אחד מהוויכוחים הגדולים זה איך מתייחסים לרפורמים, ואי אפשר להתעלם מהעובדה שיש מיליוני יהודים רפורמים בארצות הברית, יש להם כוח, השפעה, אנחנו רואים מה קורה באיפאק, אנחנו רואים עכשיו ג'ו ביידן וכל הצוות שסביבו, כל יהודי שתמצא שם הוא כנראה רפורמי, ואי אפשר להתעלם מזה שהם קיימים והם פה. וכל השאלה המהותית ברעיון הוא, האם אנחנו אומרים, אוקיי, זה לא רלוונטי מבחינתנו, אנחנו עם הנהגה, עם זרם כזה, לא יכולים להתנהל ולתת לו לגיטימציה כלשהי, זה שונה מהאדם הפרטי. זה לא תנועה, האדם הפרטי זה לא ארגון, זה לא זרם, זה איש.
אבל אנחנו צריכים לחבק כל יהודי באשר הוא יהודי.
מסכים.
ולנסות לקרב אותם. ואנחנו לא מתייאשים, ואנחנו לא מפחדים מדרך ארוכה. אני חושב שהדרך שאתה אולי ייצגת פה קודם, אני לא יודע אם זה עמדתך או שזה רק מה שאתה ייצגת כעיתונאי, היא רק תרחיק אותם ותגרום להתרחקות עוד יותר גדולה. ואני חושב שכל עוד לא הנר דולק אפשר לתקן, ואנחנו צריכים לחבק אותם ולאהוב אותם, ועדיין להגיד להם, יש דברים שאנחנו לא מקבלים. לא מקבלים את הדרך שבה אתם מגיירים.
טוב, כן, לא מקבלים הרבה דברים בדרכים שהם עושים, ולא רק גיור. טוב, בוא נדבר קצת פוליטיקה. לא, הרבה דברים. בוא, הרפורמים הלכו למקומות עם חזות
חוקים,
אני לא צריך להסביר לך את זה. כן, ברור.
נכון, אני אדם.
בוא נתקדם. כן, בוא נדבר רגע על פוליטיקה. אתם ככה סביב העמימות, אם אתם עם נתניהו, לא נתניהו, אחרי כל הסיפור הזה, בסקרים המצב מעולה, וצריך לזכור, צריך לשמר את זה עד הבחירות. תן לנו איזו סקירה פוליטית עכשיו מבית היוצר של הימין החדש.
אנחנו מפלגת ימינה, ואנחנו רוצים ביחד עם האיחוד הלאומי, ואנחנו פונים לעם ואומרים לעם, חברים, תקשיבו. יש פה ממשלה עם שני ראשי ממשלה שנכשלים בתפקידם, ואנחנו חושבים שבזמן הקרוב צריכים לשים את כל המחלוקות בצד ולהתעסק בלהציל את עם ישראל מהמצב הרפואי, מהמצב הכלכלי ומהמצב החברתי. ואנחנו אומרים שאחרי הבחירות, בעזרת השם, שאנחנו נהיה המפלגה הגדולה, כל המפלגות הציוניות שידעו להתחבר לחזון הזה וידעו רגע לשים את המחלוקות הגדולות בצד כדי לנצח במלחמה שאנחנו נמצאים בה, יכולים להיות שותפים שלנו. ומי שלא, לא. ועכשיו יש לנו אנשים שמתעסקים
אז בפוליטיקה אני קטנה. בוחר פוטנציאלי של מפלגת ימינה וכאזרח שאולי מתלבט אם לבחור בכם, אני שואל כמה שאלות, ואם לא תהיו המפלגה הגדולה, לאיזה ראש ממשלה תיתנו את הקול שלי?
אנחנו מתכוונים להיות המפלגה הגדולה, ואנחנו אמרנו כל הזמן שאנחנו לא מתעסקים עכשיו בבניית קואליציות. אנחנו לא מתעסקים עכשיו בבניית קואליציות.
אבל זה הבחירות. הבחירות בישראל למדנו כבר. אתה יכול להביא 20 מנדטים ולהישאר באופוזיציה, ולהביא 5 מנדטים ולהיות שר ביטחון.
אבי, אם אתה רוצה עכשיו להתעסק במי יושב עם מי, אז תביא את נתניהו או יאיר לפיד שידברו איתך על פוליטיקה קטנה. אנחנו עכשיו מתעסקים בדברים הגדולים. מתעסקים בזה. מתעסקים בזה שצריכים לנצח קורונה, מתעסקים בזה שיש בו משבר כלכלי שגם אם יהיה חיסונים, עדיין המשבר הכלכלי הזה יהיה פה, ומתעסקים בשסע המטורף שיש בו בחברה הישראלית. באלה דברים שאנחנו מתעסקים. אתה רוצה שמי יושב עם מי, אז תקרא לנתניהו ולפיד שידברו איתך.
בסדר, לא, אני לומד את התשובות שאתה יודע, אנחנו נסים ללמוד, מה אנחנו הולכים לשמוע בארבעה חודשים הקרובים.
אני לא זוכר שהוכרזו, דרך אגב, אני לא זוכר שהוכרזו לך בחירות, בסדר, ואני... ומה שאני שומע זה על ברית אחים בין נתניהו למנצור עבאס, שאולי בכלל יגרמו לזה
שלא יבחירות. לא, שומעים על ברית אחים בין בנט ללפיד.
אז אני לא מכיר אף ברית אחים כרגע בפוליטיקה הישראלית, חוץ מהברית בין מנצור עבאס, שמהתנועה האסלאמית, שבסדר, אני לא רוצה עכשיו להתחיל לפרט פה מה זה התנועה האסלאמית, לבין הליכוד ונתניהו. זאת הסיטואציה.
טוב, באמת הגענו למחוזות עזורים בפוליטיקה, כי באמת שאין ימין, אין שמאל. מתי התעסקת בשנה האחרונה במשהו שקשור לימין או לשמאל? אמיתי, אידיאולוגית.
רק היום, אני אומר לך, באמת, נכנסתי הביתה לפני 10 דקות, מסיור שעשיתי בשומרון, הייתי בהר ברכה.
בסדר, גם מי שגר שם נמצא שם.
הייתי בנופי נחמיה, הייתי בקדומים.
מתי קרה כפוליטיקאי, הצעת חוק, ועדת כנסת, ועדה כלשהי בכנסת שעסקה במשהו שקשור לימין או שמאל?
אז אני אומר לך שימין ושמאל זה לא רק יוש והפלסטינים, ימין ושמאל זה גם ימין משפטי, ואנחנו, אני בעצמי הגשתי הצעת חוק להפריד את תפקיד היועץ המשפטי מהתובע הכללי, ואני בעצמי הגשתי הצעות חוק שמדברות על מינוי, על יועצים משפטיים במשרדים כמינוי אישי. זה דברים שהם ימין משפטי, שהתעסקנו בהם ואנחנו מתעסקים בהם ונמשיך להתעסק בהם, כי אני גם מאמין שככה נוכל לנצח את הקורונה. אבל אנחנו מתעסקים בימין אמיתי, שהוא לא תלוי בכתבי אישום כאלו אחרים.
חבר הכנסת מתן כהנה, איש ימינה, תודה רבה לך, שבת שלום.
תודה, להתראות.
פרסומת.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. ערב שבת קודש בכל חי. בשמונה בבוקר משה הופדיצ'ר ויצחק שיינפלד סוגרים שבוע. בתשע שמור וזכור עם הגאון הרב אברהם יוסף. בעשר הגאון הרב מיכאל לסרי בשיחת חיזוק מיוחדת. ב-11 אור התורה עם הגאון הרב יצחק דוד גרוסמן. וב-12 קובי סלע והמאזינים מוקירים את השבת. מתכוננים לשבת עם כל חי.
נפשי
חסד עם נפטרים. רוצים לעשות טוב לנשמת יקיריכם ולהכיר לו טובה אמיתית ונצחית? אז תקשיבו לזה. עשרות אברכים ובחורים ילמדו את כל השס הבבלי לעילוי נשמת יקיריכם ויערכו סיום שס ומשניות ביום פטירתו במיוחד עבורו.
תרגום תחליט מפעלי תורה וחסד.
כוכבית 6031.
ארגון תחליט.
מהי נוסחת שלושת השלבים שמעלימה את הצורך למתוק תוך 4 ימים, אשר עזרה לעשרות אלפי אנשים להמיס את השומן הבטני ולהרגיש כלילים, בריאים וצעירים יותר? כל זאת ללא צורך בספירת קלוריות או תחושת רעב מתמיד. התקשרו עכשיו בחינם לנוסחת שלושת השלבים של הנטורופת דוקטור אליהו לוי. כוכבית 5890, כוכבית 5890.
אני עשיתי את התזונה במשך פחות משלושה חודשים, ירדתי 20 קילו, אפילו קצת יותר מזה.
התקשרו עכשיו והתחילו באורח חיים בריא ללא תלות במתוקים. כוכבית 5890, כוכבית 5890.
ילדים, חוש ריח?
יש!
חוש טעם?
יש!
אז יש חגיגה! לקוחות כרטיס אשראי יש. יש חגיגה לכל המשפחה. רכשו בסניפי יש באמצעות כרטיס אשראי יש וטענו ממבצעים 2 ועוד 1 מתנה. הזול מביניהם על מגוון ענק של מותגים ומבצעים חסרי תקדים על מגוון מוצרים. שני עד חמישי, זין עדיות בחיסלב, 23 עד 26 בנובמבר. פרטים בסניפים.
רשתות השיווק, הבנקים והמותגים המובילים כבר השקיעו באזור. ואיפה אתה? עכשיו בהזדמנות חד פעמית, קרקעות בתכנון למגורים באזור המתפתח ביותר בישראל, בבואות ירושלים. דווקא עכשיו, כשהקרקע עדיין אינה זמינה לבנייה, זה הזמן הטוב ביותר להשקיע. הון עצמי נדרש רק 99 אלף שקלים בלבד ליחידה. התקשרו עכשיו, כוכבית 2-5-6-7, כוכבית 2-5-6-7.
מקומך בתור הוא 123.
מדהים לך שמייבשים אותך על הקו? בזמן שבנקים אחרים מצמצמים את מוקדי השירות, במזרח התפחות מוסיפים בנקאים אישיים כדי לתת מענה אנושי מהיר. להצטרפות חייגו, כוכבית 8860. מזרח התפחות, בנק אנושי, כמו שמתאים לך.
אני לא נרגעת מזה. מוישי שלי לא מפסיק לשתות. מסיים בקבוק ועוד בקבוק ועוד בקבוק. תאמיני לי, אין לי מושג איך החיתול סופג את כל זה, ומוישי נשאר כליל ויבש. גיליתי מחדש את טיטולים פרימיום.
יותר ויותר אמהות מגלות מחדש את טיטולים פרימיום, בזכות הספיגה המותאמת לשתייה מרובה. טיטולים פרימיום. מבינים את התינוקות שלנו.
נועם, תמלא בבקשה את המריחם ושים אותו על השיש.
אבא, בשביל מה לתרוח?
כי מי שלא תרח בערב שבת...
סימן שיש לו נועם אחד.
נועם אחד מבית אפיקים, בר המים המתקדם ביותר, המותם לשימוש בשבת ובחול בחשרות מהודרת. להזמנות כוכבית 8510, מבצע מרענן לרוכשים עכשיו, מכונת מיצים קשים מקצועית מתנה. הזמינו עכשיו כוכבית 8510, כפוף לתקנון.
סימילק למאדרין בחשרות בדץ העדה החרדית, מוביל ב7 מדדי התפתחות. לתשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק.
מאזינים יקרים, סגולת הטהרה ממרן הרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, לזרע קודש בר קיימא. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו, כוכבית 2675, כוכבית 2675.
צריכים פתרונות לתקופה המאתגרת? טוב שיש מומחים של טפחות. אודי, אתה יכול לספר לנו?
בשביל מי שצריך עכשיו משכנתה, יצרנו את משכנתה בקצב שלך. משלמים כמה שיכולים, לפי הקצב שלכם. אם עכשיו קשה, תשלמו מעט, ואחר כך תגבירו.
התקשרו עכשיו למומחים של טפחות, כוכבית 8860. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לשיקול דעת הבנק, כאמור בבחינת מידע בלבד.
מקימי.
רשת האופנה מקימי פותחת את הסניפים עם 50% הנחה על הקולקציה החדשה.
מקימי, סי האופנה, מקימי.
כפוף לתקנון.
לטיסה לחול צריך להמתין. למים חמים? ממש לא. רגע לפני שהחורף מגיע, התקדמו למחמם המים של פסגז ותהנו ממים חמים ללא המתנה 24 שעות ביממה. פסגז, כוכבית 9636.
זה לא בלק פריידיי סתם, זה דאבל פריידיי בעלם. גם הנחות מטורפות וגם כסף בחזרה. כפוף לתנאי המבצע, כוכבית 8999.
עכשיו אתכם. המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו עם שר החקלאות, השר אלון שוסטר. שלום, ערב טוב.
שלום אבי, ערב טוב.
איש כחול לבן, בשבוע הבא יאיר לפיד יניח על שולחן הכנסת את חוק לפיזור הכנסת. תתמכו בחוק הזה?
אנחנו נקבל החלטה סמוך למועד על פי מידת הרלוונטיות של המהלך הזה. אם כבדרך נס ראש הממשלה יחליט שהוא חומל על אזרחי ישראל ויקדם בתאוצה, כמו שהוא אמור היה לעשות בחודשים האחרונים, את נושא התקציב ויקדם את נושא המינויים,
ככל הנראה זה לא יקרה בארבעה ימים של תחילת השבוע, בשלושת הימים הללו. ולכן, לא, השאלה היא עקרונית, מה תעדיפו, שהכנסת יתפזר מאליה ב-23 לדצמבר כשלא יהיה תקציב ועד אז תסחבו ותישארו, או שתעדיפו להיות דומיננטים בפיזור הכנסת ולהגיד אנחנו הפלנו את הממשלה?
אני חושב שאין בזה רבותה, אני לא חושב שיש משמעות מרחיקת לכת לעניין. אני חושב שהדבר היחיד שרלוונטי הוא האם אנחנו מסוגלים לייצר חלופה ראויה בין בממשלה הזו ובין בהרכב אחר בפוליטיקה הנוכחית, במבנה האלקטורלי הנוכחי, שייתן מזור למציאות המשונה שבו ראש ממשלה עושה פיגוע כלכלי חברתי בזמן משבר. זה הרי בלתי...
המציאות היותר משונה מזה זה שאין לנו הכרעה ברורה במדינת ישראל לגבי זהותה של הממשלה המועדפת על האזרחים. זה הסיפור, ואת זה צריך, את המאזן הזה צריך לשבור.
טוב, אבל
ניסיתם, אבי, הגעתם לאן שהגעתם וגם זה לא צלח.
לא, אז אני, זהו, אני חושב שהדברים הם ברורים. הגענו לטקו שלישי במרץ. התחילה מגפה. עשינו את הדבר הראוי ואמרנו זה לזה את הדברים הראויים. רק דבר אחד לא קרה. צד אחד החליט שהוא מפר באופן בוטה את אחד מהעקרונות היסוד של ההסכם. הרי אם זה היה בין אירוע בין סוחרים שחותמים על הסכם או בין מדינות, היו פה תביעות ענק שהיו זוכות מיד. פה מדובר על משפט הבוחר. הפוליטיקה תצטרך להגיד את דברו. אני מודע לכך שיש ציבור גדול מאוד שממשיך לתמוך בעמדה של הליכוד ושל ראש הממשלה. אני עומד נפעם מול הסיטואציה הזאת. אני עומד נפעם מול העובדה שמי שערב להסכם הזה, המפלגות החרדיות, מפלבלות עיניים ועוד מייזות לסנות בנו, כן, כחול לבן, שעומדת בהסכמים, ובמקום להוביל את ראש הממשלה יד ביד אל הדרך הראויה והנכונה, פשוט להכין תקציב, פשוט למנות את מי שצריך למנות, פשוט להפעיל את ועדת השרים לחקיקה. מי שעומד בראש ממשלה הוא האחראי, ומי שלא עושה את מה שהוא צריך בזמן משבר, בתחום כל כך משמעותי, הוא פשוט מועל בתפקידו, מועל בתפקידו, זה פשוט בלתי נסבל.
היינו השבוע עדים לאמירה של שר הפנים, הרב אריה דרעי, שאמר שבגנץ חצה קו אדום עם הקמת הוועדה לבדיקת רכש הצוללות, והקמת ועדת בדיקה מטעם משרד הביטחון, משתמש במשרד הביטחון ובצהל, לנושא שבמילא רשויות אכיפת החוק בודקים ומטפלים ומתעסקים, זה אמירה אחת ששמענו. אמירה מצד שני, שמענו שבני גנץ אומר בואו נקדם את חוק הכנסות, משהו שמאוד יפריע לחרדים, וגם ככה מעכב את חקיקת חוק הגיוס באותו עניין. יש איזשהו ככה מתח ביניכם לבין המפלגות החרדיות, זה ברור. השאלה היא למה, מה גרם לזה?
היום השתתפתי בשיח יחד עם סגן השרה, שרת התחבורה, חבר הכנסת מקלב, שעומד בראש הרשות לפיתוח כלכלי וחברתי במגזר החרדי, עם שרים מכחול לבן. אנחנו באנו לעבוד, אבין, באנו לעבוד. אנחנו לא מוכנים, לא נהיה מוכנים, שביד אחת מפרים באופן בוטה את הבסיס לתוכנית הכלכלית, כן, אותו תקציב 21 שלא מקודם מזה חצי שנה, ומנגד אנחנו נפעל כרגיל, נהיה הילדים הטובים האולטימטיביים של הפוליטיקה הישראלית. עד כאן, עד כאן. אנחנו נהיה שותפים נהדרים, אנחנו שותפים פנטסטיים. אני רוצה לעסוק בנושא השמיטה, בני גנץ רוצה לעסוק בנושא...
אבל איך זה קשור לחרדים?
רגע, לא, לא, אני רק אמרתי שזה תחום אחד מסוים שבו אנחנו רוצים, אני נוגע באותן נקודות שהן רלוונטיות, אתה שאלת אותי על זה, אני אומר לך שאנחנו נעשה את מה שראוי, אנחנו לא נהיה מוכנים יותר, בזה זה יסתיים, להמשיך באופן הזה, הרי באופן תיאורטי, בוא אני רוצה להגיד למאזינים, הרי באופן תיאורטי אנחנו יכולים לקבל את תקציב 2020, מה שרוצה שר האוצר, מה שרוצה ראש הממשלה, ולגרור עוד קצת זמן, כי זה מה שראש הממשלה רוצה. זה לא יהיה. אנחנו מוכנים לעבוד שעות נוספות, גם בממשלה, גם בכנסת, ולעשות את מה שאפשר לעשות, ומיד להגיע לתקציב מדינה. יש לזה כמובן, כמובן, השלכות פוליטיות מאוד ברורות. הרי ראש הממשלה מנסה לחמוק מההסכם שיש לו היבטים רוטציונים מאוד ברורים. אנחנו לא נאפשר. הוא יאבד את הממשלה הזו, אם הוא לא יתנהל איתנו בשותפות הוגנת, או ממשלה שוויונית, או בחירות באחריות ראש הממשלה.
שאלה אחרונה, איך תלכו לבחירות? אחרי שהחזבתם את הבוחרים שלכם, ברמה שאנחנו לא זוכים בפוליטיקה הישראלית.
אנחנו עשינו דבר צעד שאני גאה עליו. יש אנשים שכואב להם ושקשה להם, ואני מחבק אותם ומבין אותם. אנחנו לא נרתנו לעשות את הדבר הנכון, לעת מגפה, לעת משבר כלכלי צפוי, לעת תיקו, נתנו תשורה למדינת ישראל.
השאלה אם הבוחרים נתנה. יבינו את זה.
רגע, יכול להיות שהמבוחרים לא יבינו. אני כבר אומר לך, יכול להיות שלא יבינו. אנחנו עם נעים, פועלים בשדה הפוליטי של מדינת ישראל, כמו שראוי שיקרה, עושים את מה שנראה לנו נכון לעשות. אם נקבל כבונוס את תמיכת האזרחים והבוחרים, הבוחרים
הוותיקים
והבוחרים החדשים, דיינו, 100%, אולי. ואם לא, עשינו את מה שצריך.
השר, שר החקלאות, השר אלון שוסטר, תודה רבה לך.
תודה ושלום, ושיהיה סוף שבוע טוב.
ערב טוב ושבת שלום. פרסומת.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. לראשונה, ההתוועדות הגדולה של השנה אצלכם בבית. אירועי צמא תשפ"א בקרוב. זה לא בלק פריידיי סתם, זה דאבל פריידיי בעלם. גם הנחות מטורפות וגם כסף בחזרה. כפוף לתנאי המבצע, כוכבית 8999. דוקטור גפן, השתלות שיניים בלייזר, ללא כאבים, עם תעודת אחריות. 03-570-7575. הכבישים החדשים כבר נסללים בשטח. איפה אתה? עכשיו, בהזדמנות חד פעמית, קרקעות בתכנון למגורים באזור המתפתח ביותר בישראל, במבואות ירושלים. דווקא עכשיו, שהקרקע עדיין אינה זמינה לבנייה, זה הזמן הטוב ביותר להשקיע. הון עצמי נדרש רק 99 אלף שקלים בלבד ליחידה. התקשרו עכשיו, כוכבית 2-5-6-7. כוכבית 2-5-6-7.
כאן משה חסיד מטל מערכות. פרויקט השו"ת בר אילן שוב במבצע. הכן עצמך ללמוד תורה בשבתך בביתך. מחיר מיוחד ל-700 הקונים הראשונים. פרויקט השו"ת בר אילן גרסה 28 ב-930 ש"ח ועוד דמי טיפול. רק בפרויקט השו"ת, טקסט מדויק, חיפוש מדויק, העתק הדבק מדויק. כך לומדים היום תורה. בדיוק. להזמנה כוכבית 2036. לימדו בדיוק כוכבית 20.
רוצים לזכות בטיולון יויו מתנה?
זה הזמן לקפוץ על העגלה. מבצע הדייסות של מטרנה יוצא לדרך. קנו שתי אריזות ממגוון הדייסות של מטרנה. התקשו לטלמסר 03-373-9000. ענו על השאלון נכונה ובזמן הקצר ביותר, ותוכלו לזכות בטיולון יויו מתנה. זוכה חדש בכל יום. כפוף לתקנון המבצע.
לפני שתבדקו מיקוד ראייה, תתמקדו בהאזנה. הקליניקה החדשה של האופטימטריסט נורמן אהרונוביץ', המומחה הבינלאומי למיקוד ראייה, נפתחה בירושלים. מיקוד ראייה במרכז מעלה. 02-5478-999. חייגו עכשיו ובואו לבדיקה. 02-5478-999.
בלק פריידיי למהדרין, רק בשיא החשמל והמיזוג. מאות מוצרי חשמל בהנחות ענק.
שיא החשמל והמיזוג.
אל תפספסו, לבירור הסניף הקרוב 03-504-5000.
מאזינים יקרים, סגולת הטהרה ממרן הרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, לזרע קודש בר קיימא. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו, כוכבית 2675, כוכבית 2675.
כולם אומרים לכם להיות חזקים. חזקים בדיבורים, אה? בסופרב דואגים שתהיו חזקים באמת. תמיד, סופרב, יצרנית אוספי הבריאות הגדולה בישראל, שומרת על המשפחה שלכם חזקה לאורך כל הדרך, עם המוצרים המובילים בחשרות מודרת. סופרב, לחזק אתכם, זה הצד החזק שלנו.
כן נגיף, לא נגיף. את החלונות בבית הכנסת לא נגיף. נגיף הקורונה מועבר באמצעות טיפות הניתזות מהפה ומהאף, בעיקר בדיבור. בחלל סגור, בלי זרימת אוויר, הרסיסים הקטנים נותרים שעות ארוכות באוויר, ושהייה ממושכת במקום צפוף וסגור מגבירה את סיכויי ההדבקה. בתפילה, בשיעור ובשעת הלימוד מוודאים שהמקום מוברר. בכל מקרה של ספק או חשש לקורונה, כדאי להיבדק, בלי צורך במרשם ובחינם. לפרטים נוספים חייגו לקו המידע של משרד הבריאות לציבור החרדי. 03-509-7000.
רוצים לזכות בהמון כסף? נס חנוכה באוסם, מבצע חנוכסף חוזר. קונים ב-29.90 שקלים ממגוון מוצרי הבישול והאפייה של אוסם המשתתפים במבצע, בחנויות המשתתפות במבצע, עונים על שתי שאלות ויכולים לזכות בשובר להצופים, בסך 1,000 שקלים. פרטים בטלמסר, 03-373-9999. המבצע בתוקף עד י' ב' בחסלב וחפוף לתקנון. מלאי פרסים מינימלי 20. זה טוב, זה אוסם.
שריפות רבות פורצות בבתי מגורים בעיקר בשעות הלילה. העשן עלול להרוג עוד לפני האש. בשריפה, או שגלי העשן יאיר אתכם, או שלא תתעוררו בכלל. התקינו גלאי עשן בביתכם. זה פשוט להציל חיים. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון הפנים.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית. אבי ממרן.
עכשיו קצת על מזג האוויר, הסוער מאוד, בעיקר הרבה גשם בכמויות גבוהות במרכז הארץ. אנחנו רואים את השיטפונות, את הנזקים, עצים שקורסים, כבישים שנחסמים. נחום מליק, החזאי, איתנו על הקו. ערב טוב, נחום.
שלום, ערב טוב.
אז אנחנו גם רואים הרבה משקעים וגם מנסים להבין לאן זה הולך מחר, מחרתיים.
כן, אז בהחלט כמויות גשם גדולות ביותר ירדו ביממה האחרונה, בכל, בכל מיני אזורים בארץ. אזור השרון קיבל בין 100 ל-150 מילימטרים ביממה האחרונה, אשקלון מעל 100 מילימטרים, עכשיו הערב גם באזור נהריה. אבל למעשה הסופה הזאת, הסערת הגשמים הזאת, הולכת ונחלשת בשעות הקרובות, ומחר אנחנו נראה כבר מזג אוויר שונה לגמרי ממה שידענו היום, הרבה פחות גשם צפוי מחר, אבל עדיין יהיו אזורים שיקבלו, שירדו בהם גשמים, אנחנו קוראים לזה גשם מקומי, לא מפוזר כמו שהיה היום בפני אזורים רבים. הגשם הזה יהיה מקומי, בעוצמות פחות גבוהות, וגם פחות נרחב. קצת הטמפרטורות יהיו, אבל עדיין יהיה די קר, בסך הכל.
אוקיי, כן, בירושלים לא ראינו הרבה גשם, אבל התחלנו להרגיש את הקור החורפי הירושלמי.
בהחלט, אבל בשבת צריך לציין שעדיין צפויים לרדת גשמים, גשמים מקומיים, דווקא האזור ירושלים, דווקא האזור ההרים, צפוי לקבל ביום שבת בצהריים כנראה גשמים חזקים מאוד אפילו, כך שהיומיים הקרובים עדיין יהיו מאוד בלתי יציבים בסך הכל.
נחום מליק, החזאי, תודה רבה לך. שבת שלום.
תודה, שבת שלום.
שניים על הקו שסוגרים לנו כמובן כל שבוע את השבוע כאן. הרב יוסף שווינגר ושימן ברייטקופ, ערב טוב לכם.
ערב טוב מבורך, חסר לי קצת את המצב הגלים לימאים ולדייגים, אבל נשלים את זה כבר שבוע הבא.
כן, אני אגיד לך כמה, אתה רוצה לדעת כמה קשר או כמה ירד? איך אתה רוצה?
קילומטר.
קילומטר. גובה הגלים כמה קילומטר? כן, טוב, בוא נחפש. כן, מה אתה אומר שימן?
דבר אחד כאן, אני אומר לא יאומן במדינה שיורד קצת גשם, ופתאום יורד גשם ואתה רואה כל המדינה מושבטת, וכבר פתאום אתה רואה ספינות ברחובות, וצוללות עוד מעט אנחנו נצטרך כאן, וכאילו מה קרה? ירד גשם שגרתי כמדי שנה, והמדינה על גלגלים.
זה אתה אומר במבט המוניציפלי שלך שימן, וזה משעשע, ולפעמים זה עצוב, זה משעשע שאתה לא בתוך הסערה. וזה עצוב שאתה רואה דירות מושחתות, ואתה רואה את כל החוסר אונים של הרשויות המקומיות, וכולם צוחקים על הבריכות בבני ברק, כאילו שפרנסי עיר לא יודעים שפעם בשנה יורד גשם, ואפשר לנקות את כל בורות הניקוז, ואת כל הביוב ואת הכל, זה פשוט לפעמים מטריף, אבל לא מדבר על פי שלג וכל החצי מדינה מושבטת. אבל בטח על זה כבר נשאיר למליק.
כן, נשאיר למליק, כי הסערה יותר מעניינת מתחילה להתפתח, אנחנו ככה מזהים מערכת מתפתחת דווקא בפוליטיקה, תתפלו.
כן, מה אתה מזהה? אנחנו לא רואים כלום, אני והרב שווינגר רואים גם שקט הגלים.
אני מפחד מאוד מהבג"ץ שהולך להיות בעניין הגיור, ודבר אחד, לי נראה, ואני מאוד מקווה שככה זה יהיה, שלא הנושאים הדתיים הם אלה שיעמדו על הפרק כרגע, נראה לי שהליכוד יתרכז ביותר שאיבת קולות מימינה, וכחול לבן תתרכז בתקיפת ביבי וכתבי האישום שלו, אז נשאר רק, איך אומרים, השוליים של השוליים את ליברמן, שיגיד עוד פעם חרדים וחרדים וחרדים, אבל לפיד גם כן מגלה איזה ניצוצות של חזרה בתשובה, אני לא יודע אם זה במחאות או לא. אז זהו, אני לא יודע אם זה במחאות או לא, אבל ההתבטאויות תראו. בוא נדבר שנייה על לפיד ובמה
שנייה. אז רגע, בוא ניתן לשימן להגיד מה הוא...
רק שנייה, היה לו הרבה הזדמנויות להתגולל על החרדים בסיפור של הקורונה, והוא לא ניתן שום הזדמנות.
טוב, כן שימן.
אני שמתי לב השבוע, לא יודע אם דיברתם על זה בתוכנית, אני חטאי, אני מזכירה, לא שמעתי כל יום את כל המהדורה, אבל התפרסם סקר של המכון הישראלי לדמוקרטיה, שפרסם אותו העיתונאי שחר אילן, בוא נגיד זה שני גופים בכלכליסט, שני גופים שלא חשודים על הדת חרדים, פרסמו סקר על אמון הציבור במערכות שונות. אז כמובן המשטרה 85% לחשו לא מאמינים וכו', אבל באורח פלא, אחרי 9 חודשי קורונה, שבמהלכם אני חושב שרק כלי תקשורת אחד שלא עשה איזה סדרת כתבות על ההתפרסות החרדית והחשבון נפש ומה לא, 90% מהציבור החרדי מאמין בגדולי ישראל, זה שיא יחס את הסקרים הקודמים שלהם, מאמין וסומך הגדולי ישראל ב-100%. אנחנו יודעים את זה, אבל תדע, היה לנו ב9 חודשים האחרונים הרבה רגעים שאנשים אמרו לעצמו, רגע, העסק מתפרק אולי, והישיבות מה יהיה איתם, וההוראות לא תאמו להוראות של המדינה, ואולי איך זה יביא לאיזה גל החוצה. והנה אתה רואה, אחרי 9 חודשים...
כל מערכת בחירות, לא משנה מה אומרים ושומעים, והתפרקות וכל מיני הגדרות.
נשאר אותו דבר, אני מבין, אבל התחזק בצורה דרמטית האמון שיש לציבור החרדי בגלל ישראל, אני חושב שזה פצדת כבוד, ואני חושב שגם נשמח, אתה רואה היום את הנתוני התחלואה, ואתה רואה שהמגזר החרדי מוביל בשיעורי ההדבקה הכי נמוכים, ולמרות פתיחת מוסדות, לא למרות, אולי בגלל...
ולראות את המופת הגדול של רב חיים קניאבסקי, שאמר לפתוח, וזה פשוט, לא צריך משנה את שחר אילן.
בדיוק, מקדם ההדבקה הכי נמוך, וגם הכנסות בוטלו אפילו.
אני מקדם האמונה הכי גדול.
נכון, אז עכשיו יש כאלה אומרים זה למרות פתיחת מוסדות החינוך, ואני חושב שזה בגלל פתיחת מוסדות החינוך, כי אנחנו יודעים שתורה מגינה ומצילה, ולפעמים אתה יודע, כחרדי אתה נמצא בכל מיני בימות חילוניות שלא מאמינים בזה, ואתה איך תגיד את זה, וזה לא פוליטיקלי קורקט.
טוב, אז הנה, סיימנו את השבוע עם אמירה כזאת משמעותית, ואני חושב שזה דבר שלא צריך בשבילו סקר, כמו שאמרת שימן, אבל זה בהחלט משמח, מעודד, לשמוע, שזה גם הנתונים שעולים מן השטח. הרב יוסף שווינגר ושימן ברייטקופ, תודה רבה לשניכם, שבת שלום.
שבת שלום.
סיימנו את המהדורה המרכזית לערב ולהשבוע, תודה לעורכת הראשית אסתי פלד, לטכנאי אורי כהן, שיהיה לכולנו רק בשורות טובות, שבת שלום, להתראות.